אני מציע שנתחיל ללמוד את המשנה בכוחות עצמנו. בואו נתחיל לקרוא, אני כבר שבוע מתווכח איתכם איך לקרוא את המשנה הזאת. אני מציע פשוט שנתחיל בכוחות עצמנו בקריאה של המשנה, ואחרי זה ניכנס לתוך הסוגיות, נראה איזה כיוון הבבלי מפרש, ונשתדל גם לעמוד יחד אל הירושלמי. כן. אז מי רוצה לקרוא ולהתחיל לפרש? יש פה מישהו גיבור? גרשון, מה אתה מנדב אחרים? אתה אברהם. אברהם, קדימה, בוא נתחיל. אברהם, כן, הסוחר. מה זה לדעתך ויתו זה את זה? וגם אני רוצה שנחשוב יחד באמצעות איזה כלים נשתמש כדי לפרש את המונח.
לא,
תן לאברהם קודם, אברהם התחיל. אתה רק קורא, כי אתה ישר מנדב. כן, גם ליאל, בבקשה, אז תנסה. אם הוא מסכים ככה. כן, איזה מקום תחפש? בכל השס? או אולי כדאי לחפש קצת יותר קרוב, כן. אז אתה אומר נזיקין, כן? אתה מציע רענן בכל התנאים. אני יהודי פשוט, בתוך הפרק הזה, ותדוק בתוך המשנה הזאת. איפה עוד מופיע הביטוי להטעות במשנה הזאת? בסוף סוחר עליהם או מתן. עכשיו, מה פירוש הביטוי מתן בסוף המשנה? שקר עליהם באיזה עניין? לסחר, נכון. התחלנו פה יעקב ולבן, מה הייתה השאלה הראשונה? אגיד עלי מה המשכורתך? זאת השאלה הראשונה. והמטען בסוף המשנה באופן ברור הוא בניגוד, סליחה, המטען בסוף המשנה הוא בבירור מדבר על השכר. מדובר שם על פועלים שחזרו בהם וכנראה שהם דרשו העלאת שכר. אז מה אומרת המשנה? אתה יכול להבטיח להם את העלאת שכר שהם רוצים בנסיבות של הבבה הזאת, ואחרי זה אתה לא חייב לעמוד בדיבורך ואתה לא חייב לתת להם. זה הכוונה סוחר עליהם ומטען. עכשיו, היות ובתוך אותה משנה זה הפירוש של מטען, אז ממילא דרך פרשנית אחת אני הולך לרשע של המשנה ואני מצפה, זה לא חייב להיות, יש לי במילון הרבה פעמים למילה יותר ממשמעות אחת, ואני מצפה שגם ברשע התאו יהיה על רקע שאלה תגיד לי מה מזכורתך, והתאו זה את זה, שהכוונה כנראה הייתה עטייה הדדית במה? באיזה נושא? מזכורת. בנושא גובה השכר. כמה מקבלים. זה ויתאו. דרך הפרשנות אני חוזר, היא פשוט פנימית בתוך אותה משנה. כמובן, מה שאמרתם זה דברי אלוקים חיים. גם לי, יכול להיות שמה אני צריך עכשיו לעשות? להכניס את השורש תאה, ולהתחיל להריץ חיפוש במחשב. ונסות לגלות את פירוש הביטוי. כמובן שזה דרך מאוד מאוד לא פשוטה, כי יהיה לי מאוד מאוד קשה לדעת במה אתה מתא, אבל כן, אלינו בחקתנו, זה לא אני, לא אני המצאתי את זה, כן? ראיתי את זה אצל פשאול ליברמן, שהציע לראות משנה מאוד מאוד קרובה למשנה הזאת, שממנה אפשר גם לעמוד על שימוש של המשנה בביטוי התאה בהקשר מאוד דומה לזה. הכוונה למשנה במסכת מועד קטן. כן, שמה, מה המשנה עושה שם במועד קטן? במה היא עוסקת? למה מסכת מועד קטן מדבר על פועלים? כי מדובר שם על איסור מלאכה במועד. אנחנו רגילים להגיד חול המועד, בשול התנאים אין חול המועד, אבל תנאים מדברים על המועד. כן, ומה אומרת המשנה? שמישהו מחזיק את זה לפניו? קדימה, אתה רוצה לקרוא קצת את החטיבה שם? אני רוצה שתקרא כמה משניות, נראה עד כמה זה קרוב למשנה שלנו מבחינת התיאור. כן, תקרא קצת, כן, בבקשה.
מי שפר את זה תא ואירועו אבל או אונס או שאירעו פועלים תואם קורה ראשונה ומניחה לאחר המועד.
כן, מה זה הסיפור שאירעו אבל או אונס? בוא נסביר.
אירועים כנראה ש... לא, זה אבלות, מישהו מת לא בית, לא יכול...
כן, אבל איך זה מגיע למשנת מועד קטן? אז מה הכוונה? זה לא אדם שתכנן את ה... יש פעולות שאתה עושה שיש להם לוח זמנים שאתה חייב לעמוד בלוז, שלא מדובר באדם שתכנן את העבודה לכל המועד, אדם כזה אין לו יותר, אלא הוא התחיל את העבודה ואז הוא כמה ימים לא היה יכול לעבוד, ולכן הוא התחיל לפגר בלוח זמנים. על איזה רקע? או אבל, כי אבל אסור במלאכה, כן, הסיבה היא פשוטה, אם אדם בזמן האבל שלו יתעסק בביזנס שלו, לא יתרכז באבל, אדם צריך לפנות עצמו בכל התרדות שלו כדי להתרכז באבל, או אונס, כן? או מה הדבר השני שהמשנה אומרת, או שיתו פועלים. יתו פועלים, כן? שפה די מסתבר, מה הכוונה יתו פועלים?
אמרו שיבוא ולא באו.
כן, כנראה, זו גם הטעיה. כלומר, הטעיה יכולה להיות שהבטחתי לך כך סכום כזה, ועכשיו אנחנו דנים אם זה הטעיה או לא. נדבר מיד, האם באמת השכר יכול להיות הטעיה? כלומר, בסייף הכוונה שאתה מבטיח יותר, ובסוף אתה נותן פחות. לכן זאת הטעיה. לא התכוונת הפעם לתת את הסכום הגבוה. פה לא נראה במשנת במועד קטן שיתאו פועלים, הכוונה שהפועלים הבטיחו משהו, הכוונה שהפועלים לא הופיעו לעבודה, ולכן מה קרה לעבודה שאתה עושה אותה, לזיתים שהפכת, ועכשיו אם תשאיר אותם עוד זה יסריח וזה יירקב. אתה חייב להביא פועלים מיידית, כי הפועלים לא באו. פה מסתבר במשנת מועד קטן שיתאו פועלים, הכוונה שהם לא באו לעבודה, בלשון משנת בבא מציע, זה נראה שזה קרוב למה שמכנים, חזרו בהם. חזרו בהם. נכון? עכשיו, מה המשנה ממשיכה? גרשון, תקרא לנו עוד קצת.
טוען,
קורא
לפנאו מניחה לאחר המועד, ובעבודה, ויוסי אומר, זולף וגומר, וגף כדרכו.
כן, כבר המחלוקת התנאים נוגעת לשאלה, אז מה מותר לעשות בכל המועד? האם את העבודה כדרכה, או פעולת הצלה מינימלית, שהעסק לא ירקב, אבל לא השלמת העבודה. בוא תמשיך עוד קצת, שנראית כמה המשניות קשורות.
משנה כן? בית, אחרי מי שהיה ינו בתוך הבור גרעוב אבל או אונס, או שיתו פועלים, זולף וגומר וגז כדרכו, דבר רבי יוסי, רבי יהודה אומר, עושה לו לימודים למודים, בשביל שלא יחמיץ.
כן, מחלוקת דומה. כן, הלאה.
מכניס אדם פירותה בפני הגנבים ושולט תשתלו מן המשרה.
משרה, משרה.
בשביל שלא תעבד.
כן, אז הקשרים בין הפרקים הם מאוד ברורים, גם היתו פועלים וגם פשטנו מן המשרה, נכון? בעצם בבבא האמצעית של המשנה, אחד מהדוגמאות שהמשנה מביאה זה לעלות פשטנו מן המשרה, שהיו שורים את הפשטן בשביל לרקח את הגיבולים, כדי שאחרי זה יהיה אפשר להפריד בין הסיבים לבין הגיבולים, ואם הוא יותר מדי זמן נמצא בתוך המשרה, אז הוא מסריח ומתקלקל. והמשנה עוד ממש הביאות דוגמאות דומות. במשנה שם נראה די ברור שאפשר להגיד יתאו בהקשר, במובן של חזרו. לעומת זאת, במשנה אצלנו, אני רוצה לחזור, ראשית, המטען בסוף המשנה לא נראה שהכוונה לחזור, אלא הכוונה להטות בשכר. ובית, היות והמשנה פה, כשהיא רוצה להגיד חזרו, אז מה היא אומרת? היא אומרת את המילה חזרו, כן? כי יש לנו וחזרו בהם, די מסתבר שבפשוטה של משנה, אני רק מציע, שבמסגרת משנת בבא מציע, הפירוש היותר סביר הוא שיתאו קשור לא לחזרה, אלא קשור להטיה על גובה השכר. כן, זה, אני חושב שפשטות הדברים במסגרת משנת בבא מציע. רק אולי כדאי לשאול, אז למה משנת במועד קטן לא אמרה חזרו, אלא אמרה יתאו? בשביל מה? אני חושב שיותר פשוט שהטעיה זה לא שאתה לא בא, אלא הטעיה זה שאתה אומר משהו לא מדויק, או משהו שהוא מבלבל את השני, אבל אני חושב שהסיבה היא גם מאוד פשוטה. מה משנת מועד קטן רוצה לייצר? איזה רושם?
רושם של
הפסד של בעל הבית, ולא רק זה, עוד דבר, שזה שלא... זה באונס, זה שלא באשמתו. זה לא באשמתו. כלומר, יש פה אדם שנקלע למצב שהוא צריך לעבוד במועד, למרות שהוא מצידו עשה כל מה שסביר. והשימוש בביטוי התאו הוא יותר, אני חושב, מלמד על חוסר השליטה, או הייתי אומר, על כך שבעל הבית היה בסדר, מישהו התאה אותו. הבעל הבית מצד עצמו עשה פעולה שהיא סבירה, הוא תכנן את כל המהלכים, רק מה קרה לו? פתאום מעין כוח עליון קוראים לזה. היום כשחותמים על חוזים עם קבלנים, אז יש מושג שנקרא כוח עליון. שאלה כמובן, מה זה כוח עליון? זה תמיד הולך לפרשנות של בית משפט. כוח עליון, למשל, אמר לי מישהו שפעם היה לי איזה מסע ומתן איתו, כוח עליון אומר שהפועלים הפלסטינים יש סגר ולא יבואו לעבודה. אמרתי, למה זה כוח עליון? אתה יכול להביא פועלים יהודים? לא, הם יקרים. זה, כלומר, השאלה היא מה זה כוח עליון, אבל בגדול, משנת מועד קטן מתארת מה שהיום קוראים כוח עליון, והביטוי אולי יתאו, אולי יש לו צליל יותר טוב, שיותר כמה בעל הבית הזה בסדר, הוא מגיע לו יותר לעבוד במועד. משנת בבא מציע, היות היא עוסקת ישירות בתחום של פועלים, היא בעצם, ופה השאלה הפרשנית הזאת נוגעת גם לשאלת הגיוון בין הבבות. כי שאלה שמיד בוא נעסוק בה היא, יש פה שלוש בבות במשנה, מה בדיוק היחס ביניהם? משנת בבא מציע, בבבה הראשונה מדברת על התאו, ובבבה השנייה מדברת על חזרו, אולי הלשון היותר מדויקת, שבעצם שמתארת מצבים שונים, אולי היא לכשעצמה יכולה, זה יכול להסביר לנו את ההבדל בין הבבות. טוב, אז בואו נתקדם. אז ראינו איתו, כן? מקור אחד לפרשנות היה פנימי בתוך המשנה, פשוט הוא מופיע פה. מקור שלי היה משנה שמאוד מאוד מקבילה, שממנה באמת עלה פירוש אחר. פירוש אחר שמראה שהתנאים יכולים, כשהם אומרים יטעו, להתכוון לחזרו. כן? זה פירוש המונח בזמן התנאים, ככה הם אומרים אותו גם כן. למרות שהוא לא נראה כפירוש הראשוני שהייתי מציע במשנה הזאת. שמי זה לדעתכם הזה את זה? אברהם, אתה רוצה לנסות? מי זה לדעתך הזה את זה? כן, אבל לדעתך, שאלתי לדעתך, אפשר קורא רק את הטקסט. אתה עכשיו אברהם, אקח אותך עוד פעם למשל של הספק אם בספר תורה כתוב וו או נון סופית. אז את מי שואלים, אברהם? לא שואלים את הגמרא, אבל לא שואלים את הרב של בית הכנסת. את מי שואלים? ילד בן שש. למה שואלים ילד בן שש? לא עדיף לשאול את הרב ראם? והוא בטוח יודע יותר ממנו.
הוא מסתכל כאילו בלי...
כי הרב ראם יודע את הגמרא, יודע את הראשונים, יודע את האחרונים. אני אגיד בצורה מאוד פשוטה, הרב ישאל אם הספר תורה פסול או כשר, מה אנחנו רוצים לדעת? מה כתוב? וזאת שאלה שצריך לשאול ילדים. אני אשאל אותך, כשכתוב סוחר את האומנים ויתו זה את זה, כשקראת את זה לעצמך, לא יודע את הגמרא, מה חשבת? כן, מה חשבת?
האמנים אחד
השני. האמנים אחד השני, ולמה אתה חושב ככה?
כי האמנים את הוא זה את זה, מה זה את זה?
אתה כל ככה, סוחר את האמנים, ועכשיו זה את זה, הכוונה מתוך האמנים כן בלשון רבים. אחרים? גם אתם ככה קוראים את זה?
לא.
אתה גם קורא ככה, בסדר, מותר לך. זה מותר לך לקרוא ככה, זה בסדר, כן? אוקיי, אחרים? כאן תחבירית אברהם, סתם מה נראה לך? אם היית מביא את זה עכשיו לאחד שלא יודע גמרות, אמר את גמור, ילד בן שבע, בסדר? האם לדעתך...
הסוחר והאמנים.
מה זה?
הסוחר את האמנים. מי
שסוחר אותם? ואני מבין שרוב החבורה פה חושבת ככה. לא. כמו רובכם חושבים כמו אברהם?
גם כל הנושא של הפרק זה יחסי סוחר מהאמנים, יחסי בעל הבית בפועל.
אברהם, בוא נעשה קצת סדר. טקסט סובל הרבה פירושים וניתוחים. כן, ראית את זה כבר בדוגמה הקודמת. זה דבר שאנחנו כבעלי מסורת חייבים להפנים אותו, כי אחד המאפיינים הגדולים של סוגיות זה כאמור שלצד הילדים יש גם רבנים, או יתר דיוק את התורה לומדים מרבנים. ובגדול, זה שטקסט יכול להתפרש בהרבה דרכים, הוא זה שנותן למסורת החיות שלה, הוא זה שנותן למסורת מגוון מאוד גדול של אפשרויות של פרשנות. וזה דבר שהוא לברכה, כמו זה שהמונח יתאו, אנחנו כבר הראינו שבתוך התנאים, עוד בלי, הוא סובר שני פירושים, הוא דבר לברכה, כי הוא נותן פתח למשנה הזאת להיקרב יותר מדרך אחת. אבל ביתר דיוק, שהמשנה לא תהיה איזה מאובן, שהוא חייבת להגיד דבר אחד. היא יכולה באמת לומר מספר דברים. עדיין, ברמה של הטקסטואלית, ברמה של הקריאה, זה לא אומר שיש פירוש, שאין העדפה לפירושים מבחינת הפשטות שלהם. יש אחד פשוט יותר ואחד שהוא יותר מסובך. וכשעצמי, שאני שם לב שפירוש אחד יותר פשוט, ואני רואה שהגדולי רבותינו הולכים לפירוש שהיה נראה פחות פשוט, זה לא גורם לי להגיד, הם לא יודעים לקרוא, אלא זה גורם לי לשאול את עצמי, זה מדרבן אותי, לשאול מה גרם להם ללכת לכיוון הפרשני הזה. כמו בלשון אחרת, אני אשתף אופה, אני נמצא, אני כבר שבוע אומר את זה. זה דבר לי נראה הרבה יותר פשוט, שקשורים הסוחר את האומנים, ואיתו זה את זה, שהטעיה היא בין הסוחר לבין האומנים. כי כל הפרק, כמו שאומר הענן, מדבר על יחסי סוחר ומזכיר, אנשים שעובדים מולו. עוד ואני חוזר גם מטען בסיפה, היה בין מי למי? בין הסוחר לבין האומנים, נראה לי גם מסתבר שזה ככה, ולכן, כשאני אגיע לסוגיית הבבלי, ובסוגיית הבבלי אני אגלה שהבבלי אומר שזה פועלים מהדדי, אני אשאל את עצמי מה גרם לבבלי לומר את זה. כלומר, למה הבבלי לא יכול להגיד אותו פירוש בלי להטות את הזה את זה. ובגדול אני רוצה לסכם את הקריאה של הבבה הראשונה, סוחר את האומנים ויתו זה את זה. כרגע אני מציע את הקריאה שלי, נראית הפשוטה במשנה, שהייתה איזושהי הטעיה הדדית בענייני השכר. מה אומרת המשנה? אין לו זה על זה אלא תרעומת. כן, שמה הכוונה? כשאני אומר אין לך אלא תרעומת, אלא ולא יותר. כלומר, מה יותר? כלומר, זה בא לשלול הווה מן האחרת. שמה הייתי אומר? שמה יהיה הדין? שצריך לשלם מה? תעזור לי? שצריך לשלם לא מה שהם אמרו אחד לשני, אלא לא מה שהתחלו בפועל, אלא את הסכום אולי של ההטייה. כלומר, זה מה שהייתי חושב. כלומר, אתה, וזה מה אומרת המשנה, אין לו זה הזה לתורם. וגם פה כלי בפרשנות במשנה, לחפש במשניות איפה עוד יופיע ביטוי אין לו אלא תרומת, והוא נמצא בשעס עוד פעם אחת בלבד, וזה מסכת פילה פלואים. יודעים? יותר מפעם אחת, אין לו זה הזה לתרומת? בתוספת הוא מופיע במשניות, נדמה לי שהוא מופיע רק עוד פעם אחת. והוא מציע פרק ד', תודה רבה. באיזה הקשר? לפתוח ולהסתכל בהקשר. ואני מסתכל בבבא מציע פרק ד'. תסתכלו, זה הקשר מאוד חשוב, כן, לענייננו, ישפוך אור על המשנה שלנו. ומה אומרת המשנה שם? זה פרק ד', משנה... שנה ו', כן, מה אומרת המשנה שמה? עד מתי מותר להחזיר, כן? באיזה הקשר החטיבה הזאת עוסקת? הקשר של הונאה. כן, מה זה הונאה? מה הנחת היסוד של הונאה? שיש מחיר שוק למוצרים, ואם אדם מוכר במחיר מופקע, אז הוא רימה את החבר שלו. זה נקרא הונאה. והדין של הונאה, מה הוא? עד שטות. מה הדין? יודעים? אז לא צריך להחזיר. בשטות עצמה, אז המקח קיים, אבל המוכר צריך להחזיר את גובה הפער בין המחיר שהוא דרש לבין מחיר השוק. אם זה מעל שטות, המקח בטל. זה בגדול דין של הונאה. וכאן, בפרק ד', המשנה מתחילה בדיני הונאה ממשנה ג', הונאה 4 כסף מ-24 לסלע, שטות למקח וכו'. עד מתי מותר להחזיר? עד כדי שיראה לתגר או לקרוב. מה הכוונה עד מתי מותר להחזיר? שההנחה היא שלמה ההונאה קרתה, הראה, כי יש פה אדם שלא מבין כלום בתחום הזה, והסוחר הממולח הזה קצת רימה אותו, כן? אבל אם הוא הלך והיה לו זמן לבדוק את העסקה, והוא יראה לתגר או לקרוב, אנשים שמבינים בעסקים, והוא עדיין לא התלונן, אז עצם עובדה שהוא לא התלונן, מראה על הסכמה שלו לעסקה. ולכן זה מוגבל בזמן, שהמסגרת הזאת, אז מה אומרת המשנה, וב, פה מדובר במשנה, היי, כמה תעשה לך סירה ולא יהיה בהונאה? אז יש פה דיון גם על הונאה במטבעות. זה בגלל שתזכרו שבימי קדם, בניגוד לימינו, המטבעות היו שוות את הערך הריאלי של המשקל של החומר גלם ממנה הם היו מיוצרים. ולכן אני יכול לדבר גם על הונאה במטבע, כאילו מטבע שהוא בלוי, אז הוא באמת שווה פחות מהסכום שנקוב בו. ועל זה שואלת המשנה, עד מתי מותר להחזיר? בכרכים, עד כדי שיראה לשולחני. שולחני זה סוג של בנק בעת העתיקה, אז מישהו שמבין במטבעות. אז אם אתה בקרח ויש שם בנקים, אז אתה יכול לשאול. בכפרים, למשל, עותניאל, ואנשים נוסעים לבאר שבע לקנות אוכל, לדע, ביום חמישי, חמש, מתי נוסעים, כן? אז יש לך עד הרבה שבתות, יש לך את הנסיעה השבועית לעיר. אם היה מכירה, אפילו לאחר 12 חודש מקבלה ממנו, ואין לו עליו אלא תרומת. כן, מה זה הדבר הזה אם היה מכירה? תעזרו לי. מה? השאלה היא כמובן, המטבעות, כל המטבעות הם דומים. המטבע מתערבב, אבל אם אתה מכיר את המטבע, אתה אפילו אחרי 12 חודש, יכול מה לעשות? אין הונאה, אין לו עליו, מחזירה, סליחה, אני קורא, אם אפילו לך 12 חודש מקבלה ממנו, ואין לו עליו אלא תרומת. באיזה הקשר מובא התרומת הזה? בהקשר של? תעזרו לי. בהקשר של הונאה, נכון? בוא נקריא לכם פירוש. ואין לו עליו אלא תרומת, ואם אינו רוצה לקבלה לאחר הזמן הכתוב ברישה, ברישה הכתוב שולחני ערב שבת, אין לו עליו אלא תרומת שהוא מתרעם עליו שגרם לו הפסד. בלשון אחרת, אין לו עליו אלא תרומת הוא כשאדם עונה את חברו, כשאין לו זכות לדרוש את ביטול העסקה, אבל מה כן יש לו זכות? שתהיה לו עליו תרומת. למה, מה בעצם מבטא התרומת? הונאה אכן הייתה, אבל אין לך את היכולת של ביטול המקח בעקבות ההונאה. וכן יש הצדקה לתרומת. מקבלה ממנו אומר, אני קורא לך, בוא נקרא לך מקעתי, אתה אוהב קעתי? קעתי מפרש אותי הגמרא, בסדר? יש לו מנסה לפרש הכל כפשוטו, אז מה אני עושה לך קעתי? שאלה טובה, ככה פירוש הרמב"ם, פירוש המשניות, זה יותר טוב? יאללה, בוא, הם לא הביאו לי אותו פה, שנייה. לא, אין לי אותו פה. הקראתי לך קודם מאלבק, אבל בוא נראה מי יש לי פה בחוברת, מי שמו לי. גם קראתי לו, טוב, היחיד ששמו לי פה זה אלבק. אבל הפירוש שהוא נותן למשנה שם הוא שמקבלה, עליו לקבלה, אבל אם הוא לא רוצה לקבלה, אז יש תרומת. נבדוק אחר כך אם תרצו עוד פירושים. מי שיש לו פה פרויקט רשות, יבדוק בפירושים. בגדול, נראה בפרק ד' שהביטוי אינו עליו אלא תרומת הוא שההצדקה לתרומת הוא כי הונאה יש. איך אני יודע שיש הונאה? כי הדין כתוב מקבלה. שהוא לאחר 12 חודש. מצד שני, זה מקרה שאין לדיני הונאה שיניים. ולכן תרומת מוצדקת, הרי אם אין הונאה גם אין הצדקה לתרומת. אז הצדקה לתרומת יש, אבל אין יכולת של עקיפה עם שיניים. בואו נחזיר את זה עכשיו למשנה שלנו. אם אני מפרש את משנתנו שמטען הכוונה בנושא השכר, אז מה הפירוש שאין להם זה איזה לתרומת? בדיוק. ואיך זה עומד מול המשנה בפרק ד'? מתפרש בדיוק באותו אופן. הייתה התאיה בעניין השכר, בעניין גובה השכר, שזה מאוד מאוד קרוב להונאה, שמה יש בה? התאיה באיזה עניין? בגובה המחיר של מוצר. גם בסחירות פועלים, זה הכל, ומה אנחנו עושים? מתמחרים? כמה שווה יום עבודה שלך? כמה שווה העבודה שלך? אני מתמחר דבר. אבל בגדול, אם אני מדבר על התאיה, במובן של התאיה בגובה השכר, זה סיטואציה מאוד מאוד קרובה להונאה, והמשנה משתמשת באותם מונחים, שבתרגום חופשי, מה אני צריך לומר? שהתאיה בשכר הוא מצד אחד נחשב הונאה, והיות והוא נחשב הונאה, יש לך הצדקה לתרומת. מצד שני, מה מתברר כאן? שכנראה דיני הונאה לא נאמרו על מה? על שכר. כלומר, המערכת העקיפה שיכולה לתת שיניים ולהגיד, אז תשלם לו עוד, או תפצה אותו חזרה, הוא כנראה לא נאמר בסחירות פועלים. מה אני צריך כמובן לברר? על מה ולמה? ומבחינת הפרשנות של המשנה, הכלים שאני מציע פה לקרוא את המשנה בכוחות עצמנו, אני אומר, אחד הוא המטען, ההתאהו להשתמש במטען, ואין לו לב תרומת, לשים לב לשימוש שלו בתוך מסכת במציע שני פרקים קודם, כשאתה מחבר אותם יחד, יוצאת משנה מאוד 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 ברורה, ממש ברורה. הייתה הטעיה בענייני שכר, והדין אומר, אין דיני עונה בהטעיית שכר. מה כן, אבל יש הצדקה לתרומת. לעומת זאת, אם אני קורא אותו כחזרו, כפי שזה כאמור במשנת מועד קטן, קשה לדבר על התרומת באותה משמעות כמו בפרק ד', כי לא מדובר פה על שום עניין של הונאה או רמאות. סך הכל מדובר שהאדם, פשוט הפועלים לא עבדו, או שבעל הבית ביטל פתאום את חוזה העסקה, הוא אמר להם תעבדו, ואחרי זה הוא אמר להם לא רוצה אתכם. גם זה סוג של הטעיה, אבל זה פחות מתנתק מהמסגרת של פרק ד', זה לא אסון. אני רק אומר, בגדול אפשר להרגיש איך הפירוש שהטעיה הולך על השכר, איך הוא כמו כפפה ליד, הוא נכנס מאוד מאוד יפה מבחינה לשונית בתוך המסגרת שמסכת בא ומציע.
שאלה זה תרומת.
נכון מאוד. עכשיו, השאלה הגדולה שצריך לברר היא, ולמה הכוונה תרומת? יופי, שתי משניות שאומרות תרומת, אבל למה הכוונה? יש לזה שיניים משפטיות? זה כוונה שמותר לי לחוס עליך? כי ליהודי אסור, יש באפת, זה כאילו מבטא מצוע, באפת על הריחה כמוך? אבל למה הכוונה? מה אתה אומר? אוריה, מה חשבת?
לא יודע, לא יודע. גם אם אני חושב, אולי זה איזשהו פגיעה ב, זה מודרני, אבל קומוניטין של בן אדם, זאת אומרת, זה לא טענה, אתה לא תקבל את זה כסף, אבל זה יפגע לו ב, לא יודע, ירשם איזשהו, לא יודע, כי סתם ככה זה לא הסתברנו לחשוב שסתם הוא מתחת לי כוסף.
אז אחרי אני קודם התגשתי, כן, בבקשה, יונתן, כן. כן, יש דבר דומה גם בפרק רביעי, עוד דבר שיזכיר את זה? אתם אולי קצת מכירים פרק רביעי, משנה דבר מציע? מכירים קצת? סתם עצה, זה סתם עצה, מי שלומד פרק אחד במסכת, כדאי שיקיר את המשניות של כל המסכת. בכלל כדאי להכיר את כל התורה כולה, כן? זה בסדר. פעם כשלמדתי בקיץ תפשי מבית עם סבא שלי, הייתי אז בבוסטון, אז הוא לימד יורדי החלק א', קצת בקיץ, למד את זה ככה שיעורים, ופגשתי את רב גרשון זקס, שהוא היה נכד של החופץ חיים. הוא היה בן של הבת של החופץ חיים. היה תמיד חכם מאוד מפורסם בארצות הברית. אז רב גרשון שאל אותי, נו מה הרב יושב בר לומד? אז יורדי החלק א', אז הוא אמר לי, אתה יודע, שרב ישראל מסלן פעם אמר, שכדי להורות בדין אחד, צריך לדעת את כל התורה כולה, כתבת מצוות עשויה. אלא מה, זו דרישה מוגזמת, כי אז רק יהודי כמו רב שלמה זלמן אוירבך יוכל לפסוק. אז די לדעת ארבעה חלקי שולחן ארוך. אחרי זה רב גרשון אמר, אמרו ארבעה חלקי שולחן ארוך, גם זה נראה יותר מדי. אז אמרו, מספיק יורדיה. פעם במבחני רבנות היו בוחנים רק יורדיה. ואחרי זה אמרו, מה יורדיה? זה גם יותר מדי, מספיק יורדיה חלק א'. הוא אומר, היום אומרים, יורדי החלק א', גם זה יותר מדי, נותנים להם רשימה של השחים והטזים, ובוחנים רק על הרשימה שנותנים אותם מראש. אז יש איזו רעידת הדורות, אבל אסף, הצלת אותנו קצת, כן? מסוג הזה שאתה אומר, כמו שהוא אומר, אין לחוק שיניים משפטיות כדי לחייב אנשים להחזיר ממון, אבל שכן המסכת הזאת יודעת בעוד צורה להגיד שהתנהגויות מסוימות שהן מתחבות מאחורי חוק, אבל שהן מפירות הבטחות, שהן נוהגות בצורה לא הגונה, כמו יש מערכת אתית מלווה, שלא תמיד החוק מגלה את האתיקה. זה הערה למדינת ישראל היום, שהכל הוא דרך שופטים. כן, כן, אבל הכל שופטים, הכל זה ועדות של שופטים היום. כן, כל, כן, בבקר המדינה הוא שופט, והטירקל הוא שופט, כלומר השופטים מחליטים הכל. בגדול, אבל יש עוד מושג כזה, אסף, אתה רוצה להגיד אותו לכולם? כן, מי שפרה זה בפרק ד', זה אדם שעשה עסקה של קניין עם חבר שלו והוא חוזר בו, שהעסקה הזאת היא עסקה שהיא לא תקפה בגלל...
זה משנה הזאת?
מי שפרה, בוא נמצא את זה, משנה ב'. המשנה קובעת שרק משיכה קונה ואילו מאות לא קונות. אז יש פה אדם שנתן לו מאות ולא משך ממנו פירות. אדם שילם כבר על הסחורה, אבל הוא לא משך את את הפירות שהוא קונה. אז אומרת המשנה, יכול לחזור בו, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול, מדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו אמן בדיבורו. צריך כמובן להבין למה דווקא מכל הדמויות המקראיות בחרו בדור המבול ודור הפלגה כדמויות שלא עומדים בדיבורם. יש למישהו רעיון? למה זו הקללה שבחרו? מה זה? כי זה חמאס וגזל, דור המבול, דור הפלגה זה חמאס וגזל? דור הפלגה, כל כך אף אחד לא יודע מה בדיוק הבעיה שם, אבל הם לא נראה שהם חטאו בגזל, לא יודע. יש פה שאלה, אבל בגדול אסף אומר פה דבר נכון, שבואו נצרף יחד. כאילו המסכת הזאת כאילו יודעת מצד אחד שיש כל מיני כללים וחוקים ודברים שאני יכול לעקוף חוזים על אנשים, מצד שני היא מודעת לזה שלא, שיש גם פער בין זה לבין התנהגות הוגנת. ולמשל, אם ניקח את הדוגמה של משיכת של פירות, בואו נבחר עכשיו דעה אחת בגמרא, שמחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, האם דבר תורה מאוד קונות מדרבנן הוא לא קונה או הפוך. כן, מה בעצם, בוא ניקח דעת את דעתו של רבי יוחנן, שדבר תורה מאוד קונות. אז למה המשנה אומרת שלא קונות? אז התשובה היא שאדם ישלם, ואז מה יגיד לו המוכר? ישרפו חיתך בעלייה. איפה הסחורה? הסחורה קרה לאונס, כאילו בעיה שלך. לכן מה חז"ל אמרו? שרק משיכה קונה. ומילים אחרות, לפי דעת רבי יוחנן, זה שמאות לא קונות זו תקנת חכמים שנועדה להגן על מי? על הלקוחות, שלא יאמרו להם, נשרפו חיתך בעלייה. מצד שני, מה תוצאה יכולה לצאת מתקנת חכמים זו? שיכול לנצל את זה המוכר כדי לבטל עסקאות למרות ששילמו לו. וזה דבר שקורה המון, מתקנים תקנה למטרה נעלה, ואחרי זה אנשים מנצלים את התקנות האלה בשביל כל מיני דברים. אז עכשיו אנחנו לא יכולים לומר שהתקנה רק תופסת כשזה מועיל למישהו אחד. איך יש תקנו, תקנו. אבל מה כן, זה כאילו מפצים על ה... ניסיון להילחם באלה שמנצלים לרעה את התקנה הזאת, הם נלחמים בהם באמצעות כללים. קללות, חרמות, או בגדול פרק ד' בבא מציע כולל בתוכו שני מושגים שבאים לפצות על הפער בין התוקף המשפטי לבין ההיבטים המוסריים, האתיים, ההגינות שבמסחר. ואחד זה מי שפרש, שני זה תרומת. אם מבין נכון את תרומת, צריך לקרוא אותו תמיד עם האלה. אין לו עליו אלה תרומת, אומר שיכולתי לחשוב שיהיה יותר מתרומת, כמה שמלן שיש רק תרומת. אבל כלומר, התרומת לא אומר, הייתי חושב שאין כלום, אז לא מותר לך תרומת. אלא התרומת בא להגיד שאל תחשוב שיהיה יותר, יש רק תרומת. אבל התרומת קיימת, והיא נשארת. שאם זה כך, אז די מסתבר אוריה שהתרומת הכוונה באמת כלום. כלומר, הכוונה, באמת אתה חש שזה עוול, שזה לא בסדר. ועדיין אתה לא יכול לממש את זה.
אבל אפשר הפרק לדבר בשביל שחייב פתור.
איזה פרק אתה?
פרק 60.
פרק 60. אבל זה במעבר לחטיבת הסוחר את החמור, אתה זוכר?
בסדר, אז מה?
אז מה, אתה צודק, אז מה, כן? סתם הסתיר לסבן אותך, טוב, סליחה, כן. כן, גרשן,
איפה הגבול עובר? הפעם
השנה
שקראתי את המשנה, תהיתי לעצמי, כאילו, ממתי המשנה אומרת, סוחר עלינו מתן, כאילו, מאיפה האישור הזה לבעל הבית לבוא ולשקר הפועלים מלכתחילה, כאילו, שיבוא מישהו וישקר. גם הגמרא, כאילו, מנסה להכניס את זה לכל מיני צמצויים כאלה ואחרים, אבל כל ה... כאילו גם פה, כאילו, שאתה אומר, זה מתח כזה ש... יש חוק, אבל הבן אדם משחק עם החוק מסריח.
Okay.
איפה הגבול של הרמאות של המשחק השיקום שלו, שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר, איפה הוא עובר? כאילו, הבן אדם יש לי עליו תרומת, אבל וואלה, מתווך פה, הולך לפי הגמרא, מתווך פה שבין הפועלים לבעלים, היה שקרן, מישהו פה שיקר, כאילו, והגמרא די מקבלת את זה. בסדר, אז זה היה רמאות, אז נעשה ככה. ממתי מקבלים כזה דבר שיש פה בתוך העסקה מישהו שמלכתחילה משקר, יכול, יש לו הגמרא או המשנה לתת לו בכלל את האפשרות לרמות בתוך העסקה.
טוב, אז בוא נעבור לבבה הבאה, בסדר? בבבה הראשונה אנחנו יושבים עליה, הבנו אותה מרחב האפשרויות, גם לדרכי הפרשנות, כן, בבקשה.
המשנה מדברת
על מי שפרה, היא מדברת על זה שלא היה מצווה הקניין. נכון. אבל יכול להיות המשנה מדברה מצווה, גם בפרק ו' לדבר על זה שבאמת לא היה קניין רציני ביניהם. או שאולי גם רש"י מזכיר אחרת, ושהבאמת אמרה קניין דברים, לא היה מגדיברו על זה. כן, אבל פה אסף, אתה מניח הנחה, ופה עוד הערה אחרונה בהקשר של הבבה הראשונה, השאלה אם מתן הכוונה בענייני שכר או בענייני חזרה, כי מי שאומר חזרו זה מה שאמר פה אסף כרגע, שבעצם בבבה הראשונה הפועלים לא עבדו. הם אמרו שהם יבואו, והם לא באו. או בעל הבית אמר להם שיעבדו, ואומר להם אין עבודה. כן? ואז הרקע היא, אז למה אתה לא חייב לשלם? הרקע מה יהיה אסף? כאילו היה קניין וכו'. אבל אם אני מפרש שמתען הכוונה, שיתו זה את זה כמה ענייני שכר, דווקא מסתבר לפרש שקרה ההפך. שהם סיכמו על איזשהו שכר, בואו מיד נעבור לירושלמי ולבבלי, נראה את זה, סיכמו על איזשהו שכר, ומה קרה?
עבדו,
נכון, בדיוק, הפוך, עבדו, ועכשיו בן אדם אומר, תשלם לי יותר, או בעל הבית אומר, הבטחתי לך יותר מדי, בוא אני אשלם פחות. מה בעצם המשנה אומרת? מה שסיכמתם, זה מה שמחייב אתכם. זה ממש, אין לזה קשר אסף לפירוש שאיתן, הכוונה, עטוב, הכוונה בענייני שכר, לכל נושא שקניין, לא קניין. הוא פשוט, כל ההכנסה של איתו, הוא מתוך הקבלת פרשנות הבבלי בעין ועמוד ב' שאיתו הכוונה חזרו. אבל מבחינת, אם מדובר על הפירוש שאיתו זה בענייני שכר, זה ממש לא קשור לענייני קניין, לא קניין. זה יותר קשור לגדרי דיני הונאה. בסדר, בוא נגיע לזה, בוא קצת נזרום, בסדר? הלאה, מה הבא הבא במשנה? למה היא עוברת? שכר את החמר ואת הקדר או קרר, כבר דיברנו על זה, הובלות, כן? ולהביא פרי אפרים וחלילים לכלה או למת, כן? הובלה שאפשר להגיד שיש לה דדליין, הובלה דחופה, כן? והקשר בין כלה ומת, אתם מודעים לו, נכון? בעולם של חז"ל? יודעים? שבעת ימי, גם בימינו, שבעת ימי המשתה, שבעת ימי אבלות, יש ברכת אבלים וברכת המזון, יש ברכת חתנים. מה זה? כן, אני יודע. עוד דבר, החלילים קשור למה? חבר'ה, תסתכלו היטב, למה החלילים קשור? הוא קשור למוזיקה, וזאת למה? איך מוזיקה מגיעה לקלה ומת? וגם להביע רגשות של אבל באמצעות מוזיקה. כלומר, אני גדלתי בדור שאף אחד לא ישר בלוויה, אבל אתם דור אחר. סליחה? כן. כלומר, המוזיקה הוא מבא רגשי, כשהייתי אומר יותר מזה, כשהמילים נגמרות, לפעמים העוצמה של הרגשות היא כזו, שהדרך הכי טובה להביע אותה, דרך מוזיקה, דרך ניגון. כן? אז להביא פריפרים וחלילים לקלה עולמת, ויש דדליין, או פועלים לעלות פשטנו מן המשרה, שזה גם דדליין, וכל דבר שעבד זה מה יש שם, כמו משנת מועד קטן, למה שומע את הצלילים, נכון? כלומר זה דברים עם דדליין, ומה קרה? חזרו בהם, מתי הם חזרו בהם לדעתכם? באמצע עבודה. בפשטות החטיבה הזאת מתארת פועלים שפשוט חזרו בהם ולא עשו את ההובלה, לא הביאו את הפריפרין, לא העלו את הפשטן מן המשרה. זה לא לאו דווקא תחזרו משלב מועד קטן שהפועלים האלה שמו אותו במשרה ואז הם הבריזו, שמים במשרה, הוא נמצא שם כמה ימים, עכשיו צריך פועלים להוציא. פה בפשטות מדובר על פועלים שעוד לא התחילו לעבוד, ועדיין המשנה כאן מה היא אומרת? והחזרו בהם הוא כי לא הייתה עבודה, אבל היות הוא מדובר בדבר העבד, בדבר העבד, אז אומרת המשנה מקום שאין, כמו שמשנת מועד קטן מתירה לך לעבוד בכל המועד, אז כאן המשנה מתירה לך לסבן את החברה האלה, או סוחר עליהן הכוונה, או פועלים אחרים, ואתה מגלגל על הפועלים שחזרו בהם את ההוצאה הנוספת, כי כנראה הפועלים האחרים דרשו יותר כסף, או מתנו שאתה מבטיח לחברה האלה יותר כסף ואתה אחרי זה לא חייב לשלם להם. אבל בגדול החטיבה הזאת במסגרת דבר העבד היא עוסקת בהיתר שסוחר אלינו מטען. מה יחסה לבבה הראשונה? אז כאן זה תולי בפרשנות של הבבה הראשונה, כי מי שפרש הבבה הראשונה מתארת גם פועלים שחזרו בהם, אז מה שאלת העל שהוא צריך לשאול את עצמו? מבחינה משפטית, מה הוא צריך לשאול את עצמו? רגע, אם הבעיה מה שאסף אמר שאין תוקף משפטי להבטחה לבוא לעבוד, אז למה שפתאום הבבה השנייה זה צץ ועולה? כלומר, השאלה שנשאלה פה קודם, בצדק, מה נותן פה אפשרות לסוחר לא מתן, היא עוד יותר קשה אם אני מפרש שגם פה מדובר שעוד לא התחילו לעבוד. סליחה, שגם הרי שם מדבר על חזרו בהם, זה לא עבד וזה לא עבד, פתאום כי זה דבר עבד, יש יותר כזה? לעומת זאת, אם אני מפרש הרי שעסקה בהטיית בשכר ועבדו, אז הבעיה הזאת בכלל לא מתעוררת, המשנה הרבה יותר חלקה. הרי שהתיארה מקרה שהפועלים עבדו ועכשיו הם ממורמרים, או בעל הבית ממורמר על גובה השכר שהם בעצמם סיכמו אחד עם השני. המציא הטעמה מתארת מקרה שלא הייתו, אלא מקרה שחזרו, הייתי אומר מקרה שבכלל לא עבדו. כל נושא השיניים של הסכמה לעבודה אולי הוא לא עלק, אולי הוא לא בעייתי. לא, הוא לא בעייתי, אז למה דווקא בדבר עבד? פשוט מאוד, כי רק בדבר עבד אתה יכול לגלגל אותו על הפועלים בדברים אחרים, מה נגיד לך? אז תחפש פועלים אחרים, מה הבעיה? כאילו, מה הלחץ? עכשיו, מה מדברת הסיפה? סוחר את האומנים וחזרו בהם, מתי לדעתכם הם חזרו בהם? בדם על התחתונה, הם על הבית חוזר בדם על התחתונה, מתי הם חזרו בהם? באמצע עבודה, בדיוק, כלומר, זה כך עולה בבירור מהתוספתא. וכאן אני הייתי מציע בפשטות, אם נקבל את הפירוש שאתם רואים שאני נוטה אליו, שמתן הכוונה בענייני שכר, שהיחס בין שלושת הבבות הוא מאוד פשוט. הבבה הראשונה מתארת פועלים שעבדו עבודה שלמה ויש להם התמרמרות על מה? על השכר. מה אומרים? מצטערים, חבר'ה, עבדתם, הסכמתם? או בעל הבית ממורמר, אומר לו, הסכמת? אין להם אליו את הרומת, החוזה עומד. מציע אתה מדובר על מקרה הפוך, שהפועלים לא עבדו בכלל, וכאן מה אומרת המשנה? מבחינה בין דבר עבד ודבר לא עבד. אם זה דבר עבד אפשר לגלגל, אם זה לא דבר עבד אין לפועלים אחריות. ומה היא אומרת במקרה האחרון, שבעצם האמצע בין שני המקרים הקיצוניים, מקרה שהתחילו לעבוד וחדלו באמצע, וכאן המשנה לפחות לא מביאה שום מחלוקת. המשנה באופן פשוט מה היא אומרת? פה כבר ברור שאם התחילו לעבוד, על מי האחריות מגולגלת? על הצד שבאמצע מבטל. זה בגדול מה שהמשנה אומרת. לעומת זאת, אם אני הולך על הפירוש שמטען הכוונה חזרו, אז המדרג הזה לא קיים. מה שתיארתי פה, כלומר מקרה ראשון עבדו, מקרה שני לא עבדו, מקרה שלישי עבדו חצי. וזה גם מסביר מאוד יפה את הפער בין שלושת העקרונות של המשנה. המשנה אומרת, אם החוזה כולו התממש והסכימו עליו, אז מה? אז הוא תקף. המציא אתה אומר, אם הם הסכימו ועכשיו רוצים לבטל לפני שהתחילו לעבוד, היא מבדילה בין עבד לא עבד, כלומר האם הצד השני נפגע. לעומת זאת במקרה שהתחילו לעבוד, שם היא אומרת האחריות כולה על הצד שהיום שמבטל. כן, עכשיו אנחנו נדע כבר יודעים מהתוספתא שהדין של הסייפה נתון במחלוקת, יש הרבי דוסה, טוב, נלמד את זה בעזרת השם המשך השבוע. ובגדול זה הקריאה של המשנה. לעומת זאת, אם אני גורש גם הרי שם מדבר על חזרו, אז אני צריך עכשיו להכניס גורמים אחרים. אני מעורר את השאלה, מה נותן תוקף לחוזה עבודה? אני פתאום מגלה שדבר העבד יכול להתגבר אפילו על ה... על מה? על זה שאין תוקף לחוזה. וגם הרבה ראשונים יגידו, אנחנו נראה את זה, שהסיפה, מה כל העניין? שאם התחילו לעבוד, אז החוזה קיבל תוקף. בעצם הנושא של המשנה, אם זה חזרו, הוא מה נותן תוקף לחוזה עבודה, ואיך מתגברים על ה... זה שאין לו תוקף, מה נותן לו תוקף. זאת אומרת, אם אני מפרש איתור, כמונה, תיית שכר, אני חושב שהמשנה לא הולכת על הציר של ממתי נכנס החוזה לתוקפו וכמה הוא חייב, אלא הציר הוא אחר לגמרי. הציר הוא תיית שכר, או בעצם הציר אומר מקרה שעבדו, מקרה שלא עבדו, מקרה שהפסיקו באמצע. בסדר, עכשיו בואו נעבור קצת לסוגיות התלמודים. אנחנו נתחיל מהירושלמי ברשותכם, זה בסדר? אתם רוצים קצת לדבר קודם על הבבלי? הריטב"א שהראיתי לכם הוא לחלוטין בקו של החזרו. הוא הולך לגמרי כמו שתיארתי, אם מפרשים שחזרו הכוונה שיתו הכוונה חזרו. כי מה אומר הריטב"א? אני אקריד. הריטב"א אומר ככה, אני קורא: ופריש פרשינם בגמרא, ועד הקטני ואיתו זה את זה, היינו שחזר בעל הבית בפועלים או פועלים בבעל הבית. אפילו אחי קטני שאין להם זה על זה אלא תרומת, ומה ראי בדלק הדבר העבד, די בדיק הדבר העבד, הקטני מציע אותה שהוא סוחר עליהם ומתן, ומה ראי נמי בשלא התחילו במלאכה עצמה. כשהם התחילו במלאכה, הקטני סיפה שהם חזרו מידם על התחתונה. וסיפה בשהתחילו במלאכה, ובדלק הדבר העבד. זרית ואומר שהרי שם מדבר כשלא התחילו ואין דבר עבד, הסיפה מדבר כשיש דבר עבד ולא התחילו, והמציאתה, והסיפה מדבר שהתחילו ואין דבר עבד. ולפי הריטב"א, הנושא שרץ לאורך המשנה הוא מה נותן תוקף לחוזה עבודה. יש שני דברים שנותנים תוקף, או הסכם לדבר עבד או שהתחילו. צריך להבין, ונראה את זה בראשונים כשנימדת הברייתא, מה משמעות הדבר. וכאילו מה שמגלגל את המשנה הזאת זה העלאת שאלה על איך נותנים תוקף להסכמה. מה שאני מציע, אם קוראים את זה איתן, מה שמגלגל את המשנה זה באמת מציאויות שונות. מציאות אחת היא שעבדו ועכשיו יש ויכוח על ההסכמה שהסכמנו, ואני רוצה להסביר מה כמה נעבדו, שעבדנו, שמימשנו גם, הסכמה שמימשנו, פתאום אתה ממורמר אחרי שהכל כבר נעשה. זה פה אומרים, אז מה אתה פותח את החוזה לפני אחרי שהכל נעשה והסכמת? בוא נאמר ככה, אם איתן הכוונה לשכר, שני הצדדים מימשו את כל העסקה, אז הם לא יכולים לפתוח אותו אחרי שהוא כבר נגמר. המציא אתה מתאר כשיש התמרמרות מההסכמה לפני שמימשו, ואז פה אתה יכול לפתוח אותו, אבל עדיין מדברים על אחריות חלקית שהיא, אם זה דבר עבד. והמציא, הסייפה, סליחה, אומר שאם אתה באמצע, אז יש אחריות על מי שפותח אותו. הוא סופג את ההפסדים מלפתוח. וזה ממש מובן לגמרי, הגלגול מבבה לבבה. בסדר? שבואו נעבור לסוגיות התלמודים, ובגדול נראה את ההיבטים הפרשניים שהתלמוד נותן, ששני התלמודים נותנים. כולכם כבר עברתם על הבבלי? בואו נתחיל מילה מהבבלי. בסדר, היום זה כמו מה שעשיתי, למרות שאת הלימוד הסוגיה עצמה אני רוצה דווקא להתחיל מהירושלמי. הבבלי מאיר שם לב בפתיחת הסוגיה לאיזה נושא פשוט הוא שם לב, זה הבדל הלשון בין חיתאו לבין חזרו, נכון? ולכן הבבלי ברור לו שמה? מה ברור לבבלי? שההטייה הזאת איננה חזרה, אלא היא הטייה על רקע של שכר. זה נאמר בפורש בבבלי. הדוגמה שהבבלי מביאו, 3 מול 4, נכון? התחזרו זה בזה לקטני, אלא היתאו זה את זה, כמו זה דיוק לשוני, דעתו פועלים הדעדי. וכאן הבבלי עושה עוד קפיצה, כמו לבבלי יש בעצם שתי הנחות. אפשר לקראת ממנו? זה יותר גרוע. יש לי ב...
אני אביא מהמקום שלי אחרי זה גם. אבל גדול, לפי הבבלי, לא צריך, לא נורא.
גיסו!
אתם רואים משהו?
שיר הגדול שלו.
הוא לא פה. במקום שלי יש יונתן, בסדר, יש שניים.
אבל גדול, הבבלי אומר, ניתאו, זה בענייני שכר.
אני חוזר. הגידה לי מה מזכורתך, זאת שאלה הראשונה שצריך לסכם מן עובד ומעביד. כשאתם תבחרו מקצוע, אחד מהשאלות שתשאלו זה מה מרוויחים במקצוע הזה. זאת שאלה שזה לא בושה לשאול אותה, כן? הגידה לי מה מזכורתך, אבל שנית, הבבלי פה יוצר איזושהי מעבר מסוים, והוא שאם יש ויכוח גובה השכר, שהייתו הכוונה פועלים מהדדה. נכון? זה הפירוש של הבבלי. שהבבלי אחרי עמוד שלם שלוקח אותנו לסוגיה שערוכה עם שבע צלעות, שזה המספר המזל של הגישה הספרותית, ועם כל מיני לישנות, ולא עכשיו, כשהבבלי אומר אי בית אימה, כשהוא חוזר בו, אז מה הבבלי מציע? אי תנה, חזרו נמי איתו קרילי, הבבלי פה עושה מהפך באותם שתי צלעות שהוא קודם פירש אותם בעמוד א'. קודם כל הוא מפרש שההטעיה היא בין זה את זה, זה בין בעל הבית לבין הפועלים ולא הפועלים הדדי. ובית, מה הבבלי מפרש? הבבלי מפרש שהייתו אין הכוונה בענייני שכר, אלא הייתו הכוונה באיזה עניין? סליחה? בעניין שפשוט הוא חזר בו מלעבוד או לא. ובלשון אחרת, הבבלי קורך את שתי השאלות שעלו כאן בניתוח, בלימוד שלנו, יחד. הבבלי מניח ומשוכנע שאם אני מפרש שההטעיה בענייני שכר היא זה בין הפועלים, תודה רבה, ואם תודה, בסדר? כמו הבבלי אומר ככה, זה לא אוקיי, קודם כל הבבלי אומר בראשונה הראשונה יתאו הכוונה שכר, גובה שכר, שנית זה את זה הכוונה פועלים הדדי. זה הלישנה הראשונה בבבלי. הלישנה השנייה בבבלי היא את שניהם לשנה. איתו הכוונה חזרו, וזה את זה הכוונה בעל הבית את הפועלים, או הפועלים את בעל הבית, נכון? זה עולה כבר, בבלי רואה את שניהם כקשורים אחד בשני. מקובל? ואז קריאה אחת אומרת, הסוחר את האומנים ואיתו הפועלים אחד את השני בענייני שכר, אין לפועלים אחד את השני אלא את האומן. הפירוש השני שהבבלי נותן, שהוא הפירוש שמאמצים אותו כל מי שעסק במשנה הזאת, רש"י כבר אימץ את הפירוש הזה, הסוחרת האומנים ביטאו זה את זה, הכוונה בעל הבית את הפועלים, מה הכוונה? בעל הבית ביטל להם את העבודה, הפועלים או לא עבדו כשהם חזרו בהם, אין להם אחד השני אלא את האומן. טוב, זה ברור, אלו שני הפירושים שנמצאים בבבלי, כשראשונים כשעלו כבר, והעירו תשומת לב לכך שבירושלמי נראה שהירושלמי הפריד בין שתי השאלות האלו, וראשונים, ועיקר מי שהפנה תשומת הלב, וזה היה הרייבט, שבירושלמי נראה, בואו נעבור עכשיו לירושלמי, זה בבלי 2, עכשיו ירושלמי, הירושלמי הם רוצים להציע שלגבי זה את זה, הירושלמי מפרש בעל הבית את הפועלים, ולגבי ההטעיה, ההטעיה היא באשר לגובה השכר. ממש הבבלי חשב שזה תאומים סיאמיים שחייבים ללכת יחד, זה את זה, שזה בין פועלים, שכר יכול רק בין פועלים, ובין בעל הבית פה זה רק לחזור. הירושלמי שובר את זה, שכאן השאלה היא, וככה מאיר הרייבד, ואז הרייבד שואל מצד אחד, מה הוא שואל? אז למה הבבלי לא הלך ככה? כי הרייבד חשב שזה הפירוש הכי פשוט במשנה. שימו לב שהפירוש הזה הוא פירוש שמאוד מאוד קרוב לא מאוד קרוב, הוא בדיוק מה שאנחנו יצאנו גם כן בקריאה שלנו, נכון? אבל כשאנחנו קראנו את המשנה, את היתאו פירשנו על פי המטען, נכון? זה רב המסכן ומיעוט, הרוב פה חשבו שהכוונה מה? שהכוונה בעל הבית את הפועלים, זה נראה לי דבר הכי פשוט, וכך הפירוש שהרייבט חושב שנמצא בירושלמי, הוא הפירוש הכי פשוט. בלשון אחרת,
נראה שסוגיית הבבלי בפירושים שהיא מציעה למשנה, שהיא נוטה מהפירוש אולי הכי פשוט למשנה, והשאלה, אני חוזר לדברים שנאמרו קודם, אם אנחנו יכולים לצאת שנותנים לחשבון על מה ולמה. וכל כך אנחנו צריכים לברר האם באמת ככה מתפרש את סוגיית הירושלמי. כאן אני לא יודע איפה אתם עומדים בהכנה של הירושלמי. ככה ככה? לא הבנתם כלום, אתם רוצים לעבוד על זה מחר ביחד? אני יכול מצדי, אני אומר, להגיד חבר'ה, למחר תכינו את הירושלמי, לתת לכם גם אחרונה יותר טובה, ועכשיו להמשיך את השיעור מתוך זה שאני שם פוז על השאלה, אז מה לדעתנו כתוב בירושלמי? ועדיין יש לי עוד זמן למלא, בסדר, תדאגו. אני אתן לכם קריאת כיוון קודם כל למה הבעיה, בסדר? הירושלמי כאן, נעשה איזה מבוא קצר, כשאתם מוצאים ירושלמי, כולכם היום מכירים את המהדורה של האקדמיה. כולם מכירים את המהדורה הזאת? אתם יודעים מהי בכלל? שאני אסביר קצת? פעם הסברתי, בקצרה אני אסביר. ירושלמי, יש לו עד נוסח אחד שלם לכל הירושלמי בלבד, שזהו כתב יד ליידן, מי שחפצה נפשו לראות איך הוא נראה, בסדר? אז הנה יש פה, זה כתב יד ליידן, שיש מהדורת צילום שלו בבית המדרש על המדפים, שהיום אנחנו יודעים שדפוס ונציה, שזה דפוס ראשון של ירושלמי, הודפס ישירות ממנו. לא רק שהוא הודפס ישירות ממנו, אלא כתב יד מלא בכל מיני הגאות שמישהו הגיע אותו. יש איזה מחקרים שחקו ובדקו, והיום יודעים להגיד בבירור שההערות האלה הם של המאדיר שהביא את הטקסט לבית הדפוס, בדפוס של דניאל בומברג בוונציה. דניאל, כשמדפיסים ספר, אתה מגיש כתב יד, ואז מה צריך לעשות? עבור עליו, יבדוק אותו, להכין אותו לדפוס, יש עורכים, עורך לשוני וכו', והעורך שקיבל את המשימה להדפיס את הירושלמי עבר על הטקסט, והוא הגיע הרבה הגאות. אחת מהן למשל נמצאת בסוגיה שלנו, שבחינה חזותית, אתם יכולים להעביר את זה כזה ביניכם, יכולים לראות שבצד יש פה איזה גיליון, שדפוס ונציה הודפס כתב יד ליידן פלוס ההגאות האלה. ולכן כשחוקרים שמו לב לזה, הם שאלו שאלה אחת מאוד פשוטה, האם הבן אדם הזה מהגאות שלו הגאות משובחות, הוא מבין את הירושלמי, הוא לא מבין. ולכן באו ואמרו, חבר'ה, חייבים להסתכל חזרה בכתב יד ליידן עצמו, כי ההגאות האלה הן חשודות בינינו. בגדול המהדורה הזאת, מה שהיא מתיימרת לעשות היא להביא לנו תמונה מדויקת של המצב בכתב יד ליידן. זה מה שהמהדורה הזאת עיקר מטרתה, לתת ללומד הבחנה בין מה מופיע בגוף כתב היד, מה מופיע בהגאות וכו', כדי שיוכל ללמוד ירושלמי בצורה יותר מדויקת. זה בגדול המטרה של המהדורה הזאת. עכשיו, בצד כתב יד ליידן זכינו, ולמסכת בבא מציעא יש לנו גם כתב יד אסקוריאל, שבה מדברתי מה זה. כתב יד אסקוריאל, אתה יכול להביא את הספר? יש עוד. מודפס במהדורה הזאת, שזה צילום שלו, מי שרוצה לראות. זה כתב יד של בבלי למסכת לבבות, שבגיליון בצד רשמו ירושלמי נזיקי. הוא התגלה לפני 34, הוא התגלה בתפשי למד זין. כן, 34 שנה בערך, אז גילו את זה והתפיסו אותו פה. כשהיתרון של המהדורה הזאת זה שיש פה בסוף גם פירוש של פשור ליברמן. עכשיו, בסוגייתנו יש כמה פערים בכתב יד ליידן ובכתב יד אסקוריאל, שההבדלים האלה הם הבדלים שנראים קטנים מבט ראשון. הם סך הכל בענייני, זה כמו התינוק בספר תורה, האם כתוב יהוד או נון סופית, או האם כתוב עימי או כתוב אימן, האם כתוב אימי או אימן, זה משהו קטן, התאו או התאן, וו או נון, ממש, זה להביא את התינוק בבן שש. העניין הוא שהשאלה מה כתוב בטקסט משפיע על השאלה מי מדבר עם מי, כי אם זה בגוף שלישי זה מסיפור אחר מאשר אם זה בגוף ראשון. אם זה אימי, אז מי מדבר? בעל הבית מדבר. אם זה אימו, אז מי מדבר? מדברים פועלים. בעצם השאלה, האם בירושלמי מדברים פועלים העדדי או בעל הבית עם הפועלים, קשורה כולה בשאלה של הנוסח של הסוגיה. כן? אז זה בגדול. כלומר, אם אתם רוצים לנסות לפענח, צריך פשוט להעמיד את הנוסח של ליידן מול הנוסח של אסקוריאל, לנסות להתרשם מה מופיע בכל אחד מהם. אני אתן לכם גם הפניה, אני אומר את זה למחר, הפניה של קריאה של שאול ליברמן, סירמתי לכם, סרקתי לכם את העמוד שבו הוא נותן את הפירוש שלו לירושלמי ואיך הוא מתמודד עם הפערים בנוסח. תראו גם איך הוא מעדיף, איך הוא מחליט מה כתוב. ושם פרידמן, שהוא הרבה יותר ארוך ומייגע בספר הזה, הוא חולק על ליברמן, והוא למשל בגדול ליברמן מעדיף את הנוסח של ליידן עם תיקון אחד שהוא מתקן על פי הסקוריאל, ופרידמן מעדיף את הסקוריאל לגמרי, הוא רץ עם הסקוריאל. זה ספר שלם על הפרק שלנו, אני רק סרקתי לכם שני עמודים שבהם הוא חולק על רב שאול ליברמן בפרשנות הירושלמי. מה שאני יכול לומר הוא שהראשונים גם מצטטים פה את הירושלמי, ועכשיו אני עוזר את השאלה, אז מה כתוב בכתבי היד לפנינו? מי שרוצה להתייגע על זה, בבקשה, קיבל עכשיו את הקריאת כיוון, רק שאני אצטרך גם לתת לכם, לסרוק לכם גם את הסקוריאל, את הנוסח פנימה, כי האקדמיה פה תקנו באופן חלקי על פי הסקוריאל, כלומר אתם לא תדעו את נוסח הסקוריאל בלי לראות אותו בפנים. בסדר? כלומר, כי האקדמיה, אני רוצה להסביר, זה לא מהדור המדעית, אין המטרה שלהם להביא את כל ידיע נוסף לירושלמי, אני יכול לקטלה את זה. לפעמים נח עליהם הרוח, ומה הם עושים? הם קצת מתקנים. פה למשל, הם תקנו פעם אחת על פי הסקוריאל, ובעוד הבדלים הם אפילו לא ציינו לקיומה, וגם לא תקנו. אני אסביר לכם את זה מחר, אחרי שתראו את זה. בגדול, צריך לדעת שהירושלמי, חשוב מאוד גם להכיר אותו דרך ראשונים שמצטטים אותו. כי יש לנו מעט מאוד ידי נוסח של ירושלמי, אין לנו בכלל פרשנות קדומה לירושלמי, ולכן ראשונים שמצטטים יש להם חשיבות עצומה. בהקשר שלנו, מי שציטט את הירושלמי זה הרייבד. שאיך מגיעים לרייבד? אז הרייבד פה מציטט לא בריטווה, היום כשאומרים ריטווה כולכם רצים לריטווה הזה, שזה גם מה שפרויקט השו"ת שמו, שכשאני הייתי תלמיד קוראו לזה הריטווה החדשים, כי מצאו את זה בכתב יד שהודפס לפני איזה 40 שנה. הריטווה הרגיל, אני את הסטים האלה, זה קיבלתי לבר מצווה כזה סט, יש לי בבית, עדיין את הסט הזה. אז הריטווה לבר המציע ידוע שזה לא הריטווה, זה כנראה רבינו קרסקס, הוא אחד מחכמי ספרד של אותו זמן, והוא כאן מצטט רייבד. בואו אני אקריא לכם אותו על הסוגיה, שמתי אותו גם בדף. וכתב הרייבד זה, תשמעו את השאלה: לא ידעתי למה הוצרכו בעלי השס לומר דעתו פועלים מהדדה. אני מבין למה את זה צריך, לא מבין למה צריך את זה, כך הוא שואל הרייבד. והוא שואל, ולא אמרו שהפועלים יטעו את בעל הבית, ובעל הבית יטעה אותם בעניין זה שפירש לפועלים דעתו והדדה. הוא אומר הרייבד, למה היה צריך לקשור את שתי השאלות אחת לשנייה? למה אי אפשר לפרש שבעל הבית והפועלים הייתה להם הטעיה על השכר? למה חייבים ברגע שעברתי לבעל הבית פועלים להפוך אותו לחזר? הוא אומר, אני לא מבין את זה. עכשיו, מה ההוכחה שלו שלא היה צריך לעשות את הקישור שהבבלי מתעקש עליו? ובירושלמי, אחי, מפרש לה. הוא אומר, למה ירושלמי זה ככה? עכשיו, הוא לא מצטט את הירושלמי מילה במילה איפשהו לפנינו, לא בליידן ולא באסקוריאל, אלא בפרפרזה. לכן השאלה של כמה להישען פה על הנוסח של הראשונים הוא מסתבך בגלל שדבר בפרפרזה, אבל ברור איך הרייבד קרא את הירושלמי. בעל הבית התאה אותם שאמר להם, תבואו עמי כדרך שבאו חברכם. אמרו לו, בכמה? בא ואמר להם, הוא בחמישה, חמישה רובם. הוא אמר להם, החברים שלכם מוכנים לבוא לעבוד בחמישה. מה קרה בסוף? השתקח בסוף, דעשר עשר היו רובו. וכן ההפך, פועלים שיתות בעל הבית, אז זה הדרך. דיינו, בעל הבית אמר להם, כמה לוקחים לעבודה הזאת? אמרו לו, כל החברים שלנו לוקחים עשר. טוב, ניתן לכם עשר. אחרי זה הם עבדו, ומה התברר? שכולם לוקחים על זה חמש. אז הם יטעו זה את זה, אבל אין להם זה הזה, אלא תרומת. הנה, הוא אומר הרייבד את דעתו, עכשיו אתם תתאמצו על זה למחר. הרייבד אומר, דעתי, ככה אני קורא את הירושלמי, שהייתה הטעיה על גובה השכר שבין בעל הבית לבין הפועלים. הוא אומר, הוא לא מבין למה הבבלי לא עושה את זה. הרי זה הקריאה הפשטנית במשנה, זה הקריאה הכי פשוטה. אפילו אנחנו הצלחנו להגיע לקריאה הזאת, נכון? הרייבד לא נותן תשובה לזה, הוא פשוט נשאר בצרכיון. מי שנותן קריאת כיוון לתשובה, אני מבין שעוד לא ראיתם את זה, נכון? אני נותן רק קריאת כיוון עכשיו, אוקיי? זה הרשב"א. כן, בבקשה, רבנו. איפה? הבבלי לא עושה את זה. מי שנותן קריאת כיוון זה הרשב"א. אני רוצה לחזור למשל של התינוק והרב. מבחינה פרשנית זה ודאי הקריאה הכי פשוטה מהמשנה, אבל אולי הבבלי נטע ממנו, לא כי הוא לא יודע לקרוא, הבבלי יודע לקרוא מצוין, אלא כי הבבלי מוצא בסיפור הזה בעיות לא טקסטואליות, אלא בעיות למדניות, משפטיות. אני רוצה שרגע תיכנסו לשפה של הסוגיה בעין וב עמוד א'. מה השאלה המרכזית שמטרידה את הסוגיה? שהיא מתחילה לזרום עם הפירוש שפועלים, הדדה איתו על השכר, מה הסוגיה רוצה להבין? איך מגיעים למצב מוזר, אוריה, קודם שאלת את זה, למצב שנקרא תרומת. כי מה מטריד את הסוגיה? מה קשה מאוד לסוגיית הבבלי? ומה הוא בעצם מצליח, הייתי אומר, אולי לפתור באמצעות הפועלים? שהם כאילו מאפשרים את הדבר הזה. מה השאלה שמעסיקה את הסוגיה? איך מגיעים למצב שהיתר תרומת יש, אבל לא משלמים? מה נפשך? אם לא צריך לשלם, אז גם שלא תהיה תרומת. ואם יש היתר תרומת, למה לא נגיד כבר תשלם? איך מגיעים למצב כזה שהוא מדבר על תרומת בלי תשלום? מה נפשך? אם לא צריך לשלם, אז למה להגיד לך היתר תרומת? שלא יהיה תרומת, עוד לא פיצחנו, מה זה תרומת? ואם אתה אומר שיש יותר תרומת, אם משהו פה לא בסדר, אז מה? אז תשלם. עכשיו, איך הבבלי עצמו זורם עם ההיבט הזה? איך הוא פותר אותו? על איזה שמה הוא מייצר? מודל של... תלמד את הגמרא? מתווך, היום קוראים לזה קבלן משנה. אתם יודעים היום שרוב העבודות שנעשות גם משרדי ממשלה, זה עובדי קבלן. מה זה עובדי קבלן? אני לא סוחר את הפועל ניקיון או את השומר, אני עובד מול חברה. ועכשיו אני אומר לחברה הזאת, אני סוחר מקים שירותים. לא, עובד קבלן זה לא תיווך בכלל. אני המתקשר עסקית עם הקבלן, עכשיו העובדים האלה הם לא עובדים שלי, הם עובדים של הקבלן. זה עובדי קבלן. זה מודל אחד. בלשון הסוגיה, המודל הזה מה נקרא? שכרכם עליי. מה זה שכרכם עליי? בעל הבית בכלל לא התקשר עם הפועלים. בעל הבית התקשר עם הקבלן. ועכשיו זה הקבלן עובד עם הפועלים. ומה זאת, הבבלי מייצר מודל אחר באמת. מהו המודל הזה? שיש מתווך כזה, קבלן כזה, אבל מה הקבלן הזה אומר? שכרכם על בעל הבית. עכשיו, מה קורה בהתקשרויות האלה שעוברות בין בעל הבית, המתווך והפועלים, שמצד אחד הוא מספר על מה בעל הבית אמר, מצד שני מה? הוא אומר משהו אחר. כן, קוראים לזה בעיות תקשורת. אפשר לקרוא לזה טלפון שבור, אפשר לקרוא לזה, צריך לעשות שם סדנה של הרב דוב זינגר, לעשות שיקופים. כלומר, קוראים לזה שכשבני אדם מדברים ומעבירים מידע מאחד לשני, אז מה קורה? המידע משתנה, זה שמע זה, זה אמר זה, אז זה לא שמע מה שזה אמר, כאילו דברים שמאוד ידועים. בגדול, הבבלי לא רק משקף פה מציאות אנושית, וראי מדהים, בוא נדבר על זה גם אחר, של שוק העבודה. כלומר, מה באמת קורה במעברים האלה בין אנשים, תמורת איזה שכר אנשים מוכנים לעבוד, מה השיקולים שמניעים אותם, ובראש הראשונה, הבבלי גם משתמש בזה, כדי להסביר את המונח המוזר של המשנה, שנקרא תרומת. אני רוצה לחזור למודל של פרק רביעי. תרומת אומר שהחוק אומר דבר אחד, וההגינות אומרת דבר אחר. איך אני מפריד בין החוק לבין ההגינות? זה בא בלי להשתמש במתווך בשביל זה. כי מה מחייב חוקית בסופו של דבר? מה יוצא מסוגיית הבבלי? חוקית מה מחייב? אם הוא אמר שכרכם על בעל הבית, אז מה מחייב? מה שבעל הבית אמר. זה מה שמחייב. מצד שני, היות והבן אדם אמר משהו אחר שגרם להם לעבוד, ולולי זה שהוא היה אומר את זה, זו הנקודה המרכזית בסוגיית הבבלי, לולי זה שהוא היה אומר את זה לא היו מסכימים לעבוד, יוצא שהוא פיתה אותם להיכנס למצב שהם לא היו נכנסים בו אחרת. אז לכן אין איזה שיניים חוקיות, אבל מה יש? יש יותר תרומת. אבל מה כנראה סבר הבבלי? הבבלי כנראה סבר שאם זה הייתה בלי בעיה תקשורת של המידלמן, זה היה קורה ישירות בין בעל הבית לבין הפועלים, אז מה שייך תרומת? הכל היה על השולחן. אתה שמעת אותי ישירות, שמעת אותי ישירות. אם הסכמת, אין תרומת. ואם לא הסכמת, אז תשלם.
בשחר לא נתקו.
סליחה?
בשחר לא נתקו.
בדיוק, הבבלי אומר, בגדול זה המנגינה, זה הניגון של סוגיית הבבלי, שתראו את הרשב"א, הרשב"א בגדול יאמר, זאת הסיבה שאני לא מבין איך יכול להיות דבר כזה שיהיה באותה רומת. כלומר, אם בעל הבית והפועלים סיכמו ביניהם גובה של שכר, גם אם הוא חריג ממחיר השוק, אבל הסכמת? הסכמת? אז מה? אז משנים לפי מה שסיכמו. מה שייך פה את הרומת? מה שייך פה כל הסיפור? כלומר, בגדול, הכיוון שהרשב"א רומז אליו הוא שההיתר תרעומת, סליחה, הצורך כאילו כשמדברים על חיית שכר אז פועלים הוא כדי להסביר את התרעומת. בעצם יוצא לפי ירושלמי דבר שכדי לתת עליו לדעת, יכולה להיות מסע ומתן ישיר בין אנשים, אין שם טלפון שבור, כל היה גלוי על השולחן, ועדיין ההלכה מדברת בשפה של תרעומת. כן? האם הדבר הזה הוא כל כך פשוט? הבבלי כנראה חשב תקשורת ישירה אמורה לחסל בעיות של תרעומות, של אי הבנות בין בני אדם. כן, בבקשה.
אני אפשר להגיד את זה ביטחן, שמה שאני את הבבלי זה לא תרעומת, אלא שאתו, ששוב, אם דבר בתקשורת ישירה, אני שייך פה מלא אתו, סיכמנו. אתם לא רוצים, אז אתם חוזרים לך, אף אחד לא יתאה פה אחד את השני, דיברנו אחד מהשני.
הלשון הטעיה, הבבלי חשב, הלשון הטעיה הוא לא מובן איך זה קורה כשיש בעל הבית. אז ירושלמי האמת מסביר, מה ירושלמי מסביר? שבעל הבית שאל את הפועלים מידע שעל פיו הוא קבע את התמחור, והמידע שמתנו לו היה מידע לא מדויק. שפה גם אפשר לשאול שאלה אחרת, המאירי שואל את השאלה הזאת. אם המידע שמתנו לו לא מדויק, אז למה המידע הזה באמת מחייב את בעל הבית? הרי הם סיבנו אותו. כלומר, כדאי לשקול כיוון שהבבלי יוצר את הקישור הזה, הייתי אומר, הוא מסבך את המקרה על ידי זה שהוא מכניס את הפועלים מהדדה כפתרון לאיך יכול להיות שהדיונים בגובה השכר הם נקלעים למצוקות או לשאל, או זה בשני כיוונים. א', האם באמת ההטייה הזאת היא באמת מחייבת? הרי זו הייתה הטייה. או לחילופין, איך תהיה את הרומת? אבל בגדול צריך לקחת בחשבון שמעבר לשאלה של הקריאה הפשוטה של המשנה, צריך לקחת בחשבון גם את התמונה יותר רחבה מבחינה משפטית ומבחינה אנושית. כלומר, לא מספיק שהטקסט, אני אגיד, יטען, מטען, זה בא לבית. אני גם צריך שהסיטואציה שהטקסט מתאר יהיה סיטואציה גם ריאלית מבחינה אנושית, וגם שהדין שנאמר עליו יהיה דין אמת ודין צדק. אתה לא יכול לעצור כאן. בואו ניתן קריאת כיוון למחר. קודם כל, את הירושלמי זה עמל, ומי שבא לפה בא כדי לעמול, נכון? אז נדאג רק שיהיה לכם גם את הסקוריאל מול העיניים, תקראו בעיקר את ליברמן, פרידמן פחות נורא, מי שלא רוצה לקרוא שזה בסדר, אני אומר את זה גלויות, אבל לקרוא את הפירוש לפי משה או של הראשונים פה ואת רבשאו ליברמן, אני אומר לכם בצד שפרידמן מעדיף את הנוסח של הסקוריאל לאורך כל הדרך, ולכן הוא מייצר שדעתו הירושלמי הוא לא כמו שהרייבט קרא אותו. סוגיית הבבלי, אני לא מרגיש שזה יושב טוב על הלשון שלכם, אז אולי צריך עוד כמה הערות על סוגיית הבבלי. זה למחר, כבר קריאת כיוון הלאה, מי שסיים את זה, קריאת כיוון הלאה זה לעבור לברייטה של התוספתא, לברייטה בדף ע"ו עמוד ב', הרבה עבודה, תיאבון.